אנחנו בשיעור של יום רביעי של פרשת בראשית, פרק ג' פסוק כ"ב. ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. מסביר רש"י, היה כאחד ממנו, מה הכוונה? הרי הוא יחיד בתחתונים כמו שאני יחיד בעליונים. ומהי יחידותו? במה מתבטא הייחודיות? לדעת טוב ורע, שרק האדם יודע להבחין בין טוב לרע, מה שאין כן בבהמה וחיה שהם לא מבחינים בין טוב לרע. אז אם כך, האדם יש לו משהו שבזה הוא משתווה כביכול לעליונים. ועתה פן ישלח ידו וגומר, ומי שיחיה לעולם הרי הוא קרוב לעטות הבריות אחריו, ולומר אף הוא אלוקה. ויש מדרשי אגדה, אבל אין מיושבין על פשוטו. רש"י חוזר כמה וכמה פעמים, במיוחד בפרשת בראשית, שהוא התפקיד שלו להסביר פשוטו של מקרא, ולא לחפש את המדרשים המעניינים והמרתקים, בשביל זה צריך ללמוד מדרש. רש"י מסביר פשט.
אבל פה נשאלת השאלה,
פסוק כ"ג, וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. פסוק כ"ד, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת לאט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. מסביר רש"י, מה זאת אומרת הוא השכין את האדם אחרי שהוא גירש אותו מקדם לגן עדן? מה זה נקרא מקדם לגן עדן? במזרחו של גן עדן, שכתוב מקדם לגן עדן, כאילו היה כתוב מקדם של גן עדן, מזרחית לגן עדן, חוץ לגן. הוא פשוט הוציא אותו מחוץ לגן עדן אחרי החטא, והוא שם את הכרובים שהוא לא יוכל להיכנס. מה זה את הכרובים? אומר רש"י, מלאכי חבלה. ובנוסף לקרובים היה גם לעת החרב המתהפכת. מה זה נקרא לעת החרב המתהפכת? זה לא שהוא שם רק את הלעת של החרב. הלעת של החרב, מה זה הלעת? חלק אחד של החרב, זה הלעת. אז אפשר להבין שהוא שם רק את לעת החרב. אז בראשי, החרב המתהפכת ולא לעת. הוא שם את החרב, של החרב יש את הלעת. לאיים עליו מלהיכנס עוד לגן. מה זה נקרא לעת? אומר רש"י, תרגום לעת, שנן. שנן זה החוד, החוד של החרב. כמו שכתוב בגמרא, יש ביטוי שלף שננה. שלף שננה זה הפירוש, הוא תוציא, תשלוף את החוד של החרב. ובלשון לעת זה נקרא למה. למה זה אותו דבר, לעב של החרב. זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא שם בפתחו של גן עדן, הוא שם גם מלאכי חבלה וגם חרב עם לעת, עם חוד, שאדם הראשון לא יוכל להיכנס לשם.
אבל המקום הזה, זאת אומרת,
לאן? שמיד אומר, הוא מדרש אגדה יש, ואני איני בא אלא לפשוטו. פרק ד' פסוק א', והאדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את אדוני. נראה את פסוק ב' ואז נראה את רש"י. ותוסף ללדת את אחיו את הבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. מסביר רש"י, והאדם ידע. מתי היה הסיפור הזה שאדם לקח את חווה ונולדו קין והבל? זה לא היה אחרי שגירשו אותו מגן עדן, למרות שזה כתוב אחרי. אומר רש"י, והאדם ידע כבר קודם העניין של מעלה. זה היה עוד לפני שהוא חטא בכלל בחטא, זה היה באותו יום שישי שהוא נברא, עוד לפני שהוא אכל מעץ הדעת, אז באותו יום היה כבר העניין הזה של לידת קין והבל, קודם שחטא ונטרד מגן עדן. וכן ההיריון והלידה, כל זה היה באותו יום. שאם כתב וידע אדם, אם היה לשון של הפסוק וידע אדם את חווה אשתו, אם כך היה הסגנון, נשמע איך היינו מבינים שלאחר שנטרד, אחרי שהוא גורש מגן עדן, היו לו בנים. אבל מכיוון שלא כתוב וידע אדם, אלא כתוב והאדם ידע את חווה אשתו בלשון עבר, זה בא לתאר לנו משהו שכבר היה לפני זה. קין מה הסיבה שקראו לו קין? על שם קניתי. האותיות קין והאותיות קני זה אותם אותיות, למרות שהסדר הוא הפוך, אבל בתומר קניתי זה אותו הסבר למה קוראים לו קין. את השם, מה זה נקרא קניתי איש את השם? מסבירה שכמו עם השם, דיינו עכשיו אנחנו יצרנו ילד בשותפות עם השם, כפי שרשי מסביר, כשברא אותי ואת אישי לבדו בראנו, אבל בזה שותפים אנו עמו ביצירה של בלידה של קין. את קין, את אחיו, את אהבל, רשי מחבר כאן את הלשון את קין שכתוב בפסוק א', את אחיו, את אהבל כתוב בפסוק ב', וכולם כתוב את הלשון את. אז אחרי שרשי הסביר שמה שכתוב את השם, מה הכוונה את השם? עם השם. אז במילא גם כשכתוב את קין, את אחיו, את אהבל, זה עם, עם קין, עם אחיו, עם אהבל. מה זה האם הזה? אומר רשי שלושה אתים ריבועים הם, מלמד שתאומה נולדה עם קין ועם אבל נולדו שתיים, לכך נאמר בתוסף. זאת אומרת כשקין נולד אז כתוב בתר ותלד את קין. מה זה את קין? עם קין. זאת אומרת קין נולד ואיתו נולדה תאומה, ואצל הבל כתוב בתוסף, זאת אומרת הייתה תוספת יתרה אצל הבל. מה היה? את אחיו, את אבל, היה שתיים, שלישייה. רועה צון זה הפשט, כשרשי אומר שהמילה את, את זה נקרא אם. ויש לנו כלל בתורה, איפה שכתוב את זה ריבוי, בא לרבות משהו. רועה צון, למה הבל לקח את התפקיד להיות רועה צון לא כמו קין שהיה עובד אדמה? אומר רשי, לפי שנתקללה האדמה פירש לו מעבודתה, הוא לא רצה להתעסק עם האדמה המקוללת כתוצאה מהחטא. סוג ג', ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לאדוני. אומר רשי, מפרי האדמה, מן הגרוע, אדמה בכלל הייתה מקוללת, והוא לקח מפרי האדמה, מהגרוע ביותר שהיה לו באדמה, את זה הוא לקח. ויש אגדה שאומרת זרע פשטן היה, יש אגדה שאומרת שזה היה זרע פשטן, שזרע פשטן זה עוד יותר מראה על משהו פחות מאוד. המפרשים כתוב דבר מעניין, שאיפה מרומז שהוא לקח דווקא פשטן? כתוב שמכיוון שהוא רצה להקריב קורבן, ובמילה קורבן מרומז פשטן. איפה מרומז הפשטן במילה קורבן? אז כתוב שאם תיקח את המילוי של האותיות קוף רש בית ונון, שזה מייצר את המילה קורבן, אז המילוי של המילה קוף, האות האחרונה פי, קוף רש, האות האחרונה זה שין, ובית זה האות האחרונה תף, ונון האות האחרונה זה גם נון. סופי האותיות האלה זה פשטן, זה הסוף האותיות של המילה קורבן. דבר אחר אומר רשי, מפרי, מה הכוונה? מאיזה שבא לידו, לא טוב ולא מובחר. ובזה בא לידי ביטוי החטא של קין. מה היה החטא של קין? שמקריב קורבן הוא לוקח את הגרוע ביותר ואת הפחות ביותר. לעומתו מספרת לנו תורה מה עשה אחיו, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלוויהן, וישא אדוני אל הבל ואל מנחתו. פסוקי ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. אומר רשי, ואישה, מה הכוונה? ואיפן, זה הפגוש המילולי, שהכתוב פנה למנחתו של אבל. וכן ואל מנחתו לא שעה, מה שכתוב בפסוק A, שהוא לא פנה לקין, זה אותו כוונה, לא פנה. וכן אותו דבר שכתוב שנלמד בספר שמות, ואל אישו, מה הכוונה? אל יפנו. וכן מה שכתוב באיוב, שאי מעליו זה פני מעליו. ואישה, איפה ראו, במה בא לידי ביטוי הפנייה האלוקית לקורבן של הבל? ירדה אש וליחכה מנחתו. האש ירדה ולקחה את המנחה, ובזה ידעו וראו שהשם פונה למנחתו של הבל ולא פונה למנחתו של קין. פסוק ו', ויאמר אדוני אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? פסוק ז', הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, ואילך תשוקתו ואתה תמשול בו. מה הכוונה? הרי קין עשה את החטא, החטא שלו היה שהוא הביא את הקורבן הגרוע ביותר, זה היה החטא שלו. אומרת לו הבת קול, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הלא אם תיטיב, מה הכוונה? אז קודם כל אומר לנו רש"י, כתרגומו פירושו. אתה רוצה להבין את הפסוק? תסתכל בתרגום אונקלוס. מה אומר תרגום אונקלוס? הוא אומר ככה, נקרא את לשונו של אונקלוס, הוא אומר ככה, הלא אם תיטיב עובדך, ישתבק לך. מה זאת אומרת? אם אתה תיטיב את המעשים שלך, הקדוש ברוך הוא ימחול לך. ואם לא תיטיב עובדך, ואם אתה לא תיטיב את המעשים שלך, ליום דין החטאת נתיר, החטא שלך שמור ליום הדין, ודעתיד להתפרע מנך אם לא תטוב. והקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע ממך אם לא תשוב, ואם תטוב, זאת אומרת אם תשוב בתשובה, ישתבק לך, זאת אומרת החטא ימחל לך. אז אומר רש"י, הלא אם תיטיב כתרגומו פירושו. עכשיו רש"י מפרט את זה איך הפירוש הזה של התרגום נכנס בפירוש המילולי של הפסוק. אומר רש"י כך, לפתח חטאת רובץ, מה הכוונה? לפתח קברך חטאתך שמור. פתח קברך זה מובן של יום הדין, זאת אומרת שאדם בא לקברו זה יום הדין, חטאתך שמור, אז החטא שהוא עושה שמור לו עד אז אם הוא לא יחזור בתשובה במהלך החיים שלו. ואילך תשוקתו, התשוקה של מי היא אליו? אומר רש"י, של חטאת, הוא יצר הרע, תמיד שוקק ומתהווה לאח שלך. היצר הרע תמיד יש לו תשוקה אליך, לחפש אותך מתי להפיל אותך. ואתה תמשול בו. איך האדם ימשול ביצר הרע? אם תרצה, תתגבר עליו, זה הכל תלוי בבחירתו של האדם. אם הוא ירצה לחזור בתשובה, הוא יוכל להתגבר על היצר הרע. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לקין. פסוק ח', ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. אומר רש"י, ויאמר קין, נכנס אמו בדברי ריב ומצא. התחיל פשוט לריב איתו, עם אח שלו, להתעולל עליו להורגו, חיפש עלילה למה להרוג את אחיו. ויש בזה מדרשי אגדה. אומר רש"י, אם תסתכל במדרשי אגדה, יש כל מיני הסברים על מה הם באמת רבו. למשל, יש דעה אחת שהם רבו, הם אמרו שנינו הבנים היחידים של אדם הראשון, כל העולם שייך לנו, אז בוא נתחלק. אז קין אמר אני אקח את הקרקעות, הבל אמר אני אקח את כל המטלטלים שבעולם. אחרי שהם עשו כזו חלוקה, אז התחילו לריב ביניהם. קין אומר להבל, הקרקעות שלי, אז הקרקע שאתה עומד עליו שלי. הבל אומר לו, הבגדים שאתה לובש שלי. ואז הם התחילו לריב ביניהם, והמריבה הזו הביאה לתוצאה הזו. זה אחד ההסברים. אומר רש"י, ויש בזה מדרשי אגדה, אך זה יישובו של מקרא. רש"י אבל לא נכנס להסביר על מה הם רבו, רש"י אומר הם רבו, כי לא כתוב בפסוקו של מקרא. פסוק ט', פסוק ט', ויאמר אדוני אל קין, היי הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. אומר רש"י, היי הבל אחיך, להיכנס עמו בדברי נחת, אולי ישיב ויאמר אני הרגתי וחטאתי לך. הקדוש ברוך הוא שואל אותו לא בגלל שהוא לא יודע איפה הוא, אלא כפי שרש"י כבר הסביר לנו מה שלמדנו לגבי שהוא שואל את אדם הראשון אייכה, אז שם רש"י כבר הסביר שגם בפסוק היי הבל אחיך זה אותו הסבר שהוא נכנס עמו בדברים. מה עונה קין? לא ידעתי. מה הכוונה? נעשה כגונב דעת העליונה, הוא חושב שלא הכל גלוי לפני השם, אז הוא אומר לא ידעתי. השומר אחי, לשון תימאו, וכן כל ה' הנקודה בחטף פתח, איפה שיש לנו מילה שהאות הראשונה זה ה' והניקוד זה חטף פתח, אז זה ה', זה לשון שאלה, לשון תמיה. פסוק י', ויאמר מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אומר רש"י, דמי אחיך, דמו ודם זריותיו. כי לא כתוב מאיפה לומד את זה רש"י? כי לא כתוב כל דם אחיך, אלא דמי, לשון רבים. זאת אומרת, גם מה שהיה צריך לצאת ממנו, גם זה צועק אליי. דבר אחר אומר רש"י, מה זה דמי לשון רבים? שעשה בו פצעים הרבה, שלא היה יודע מאיכן נפשו יוצא, אולי לא מאיפה הורגים אותו, אז הוא היה צריך כל כך הרבה מקומות לפצוע עד שנפשו יצא ממנו, אז זה נקרא דמי לשון רבים. פסוק י' א', ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. כאן הקדוש ברוך הוא אומר, הוא מקלל גם את האדמה וגם אותו. למה הוא מקלל שוב את האדמה? כי היא לקחה את דמי אחיו, היא לקחה את הדם. מה זה נקרא לקחת דם? הרי זה דרכם של דם שהם נבלע באדמה. אז אומר התוספות בגמרא באחד המקומות, שדם או כל משקה אחר שהוא נבלע באדמה, לפחות אתה רואה את הרושם מבחוץ, אתה רואה כאן רטיבות, כאן נבלע משהו. אז במקרה כזה האדמה לא אשמה, טבעי נבלע, אבל במקרה הזה לא נשאר אפילו רושם שהיה איזשהו דם פה, הכל נבלע לגמרי. הבליעה הזו מראה שהאדמה היה לה כאן איזה כאילו איזה רצון לבלוע הכל ולא להשאיר שום דבר, לכן גם התקללה האדמה פה. ממסביר רש"י, מן האדמה יותר ממה שנתקללה היא כבר באבונה, מנוסף לכך שהאבון היה לאדמה אבון. למדנו כבר ביום הראשון שהאדמה לא הוציאה עץ שטעם העץ והפרי שווה, וזה היה החטא שלה. אז בנוסף לכללה שהיה לה בגלל האבון שלה, וגם בזו הוסיפה לחטוא, אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך וגומר. אז קודם כל יש כאן תוספת כללה לאדמה, והנני מוסיף לכללה אצלך לא תוספת עץ כוכב. יש כאן תוספת כללה שכמו שנלמד בעזרת השם פסוק י"ב, שיותר היא לא תיתן את הכוח שלה, הוא לא יצמיח לקין שום דבר. פסוק י"ב, כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כוחה לך, נע ונד תהיה בארץ. מה זה נע ונד? אומר רש"י, אין לך רשות לדור במקום אחד. נע ונד, זאת אומרת בגלל החטא שלו על כורחו הוא לא יוכל להיות במקום אחד. פסוק י"ג, ויאמר קין אל אדוני, גדול עווני מנשוא. מסביר רש"י, גדול עווני מנשוא בתמיה, ראינו הוא תמה. בעצם היה צריך להיות כאן לפי הכלל שרש"י אמר קודם, שכל מקום שיש תמיה צריך שיהיה תוספת A נקודה בחטף פתחת, לכאורה היה צריך להיות כתוב כאן הגדול עווני מנשוא, אבל למרות שלא כתוב כך מסביר רש"י שזה הכוונה. ורש"י מוסיף, אתה טוען עליונים ותחתונים. זאת אומרת, אומר, אתה הקדוש ברוך הוא סובל את העליונים וגם את התחתונים שהם חוטאים, ועווני אי אפשר לטעון. פסוק י"ד, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ והיה כל מוציא יארגני. טוען קין, כרגע שאני מגורש אז אני נתון למוות בטוח באופן מיידי. לכאורה אומר קין, העונש שלי הוא להיות נע ונד, בסדר, אני אהיה נע ונד, אבל לכאורה יהיה כאן תוספת על העונש שגם יארגו אותו בוודאי. פסוק ט"ו, ויאמר לו אדוני, לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם, וישם אדוני לקין אות לבלתי יקוט אותו כל מוצא. הפסוק הזה צריך לקרוא אותו בחלקים. לכן כל הורי קין, נקודה. הקדוש ברוך הוא אומר, אוי ואבוי למי שיהרוג את קין. נקודה. שבעתיים יוקם, זה אומר קין צריך לקבל עונש, אבל לא עכשיו. שבעתיים, יגיע בסוף של שבעה דורות כפי שנלמד ברש"י, הוא יקבל את עונשו, אבל לא עכשיו. ואז הקדוש ברוך הוא נתן לו אות וסימן שאף אחד לא יוכל לגעת בו. נקרא את מה שאמרנו בעל-פה ברש"י. לכן כל הורי קין, נו מה יקרה לכל הורי קין? לא כתוב. אומר רש"י, זה אחד מן המקראות שקיצרו דבריהם ורמזו ולא פרשו. לכן כל הורי קין, לשון גערה, כתוב הוא גוער, כל יעשה לו כך וכך עונשו, ולא פירש עונשו. התורה לא מפרטת מה יהיה עונשו של הורי קין, אבל מהסגנון אנחנו מבינים שיש כאן איזה עזרה. שבעתיים יוקם, מה הכוונה? אומר רש"י, איני רוצה להינקם מקין עכשיו, לסוף שבעה דורות אני נוקם נקמתי ממנו. אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעור של מחר שהיה טוב על קין, ואחר כך נראה בעזרת השם בשיעור של יום שישי ושמי הרג את קין. עוד יומיים נלמד את זה. שיעמוד למח מבני בניו ויהרגהו. ואיפה אנחנו רואים, אומר רש"י, וסוף המקרא שאמר שבעתיים יוקם, מזה שכתוב בסוף הפסוק שבעתיים יוקם, ומה הכוונה שבעתיים יוקם? שבסוף הדור השביעי יהיה הנקמה מקין, והיא נקמת אבל מקין. למדנו שתחילת המקרא לשון גערהו, מזה אנחנו מבינים שמה שכתוב לכן כל הורי קין, זה לא הולך על מי שיהרוג את קין, אלא זה גערה. זאת אומרת ככה, אם לא היה לנו את רש"י היינו יכולים להבין את הפסוק כל הורי קין, מה יקרה למי שיהרוג את קין? שבעתיים יוקם. זה לא הגיוני, למה מי שיהרוג את קין מגיע לקין להרוג אותו, למה שהוא יחטוף? מזה שכתוב שבעתיים יוקם, אומר רש"י, חייבים לפרק את הפסוק לשניים. כל הורי קין עכשיו אין המשך, אנחנו לא יודעים מה יהיה לו כך וכך. שבעתיים יוקם זה בא להגיד אל תדע קין, תקבל את המשך, אבל כבר שבע דור, זה מה שרש"י אומר כרגע. וסוף המקרא שאמר שבעתיים יוקם והיא נקמת אבל מקין, למדנו שתחילת המקרא לשון גערהו, שלא תהי בריאה מזיקתו. איפה אנחנו רואים שהתורה משתמשת בכלל סגנון שהיא נותנת עזרה ואין סיום לעזרה? נביא רש"י דוגמה וכאן יוצא בו. היום בדוד יש פסוק בספר שמואל, כתוב כל מכה יבוסי ויגע בצינור ולא פרש, מה יעשה לו? מה הכוונה? אז נקרא עוד כמה מילים ברש"י ונסביר על מה מדובר שם. אבל דיבר הכתוב ברמז, כל מכה יבוסי ויגע בצינור ויקרב אל השער ויכבשנו, ואת העברים וגומר, וגם אותם יכה על אשר אמרו העיוור והפיסח לא יבוא אל תוך הבית, המכה את העילו, אני אעשנו ראש ושר. כאן קיצר דבריו, ובדברי הימים פירש שיהיה לראש ולשר. נסביר מה הכוונה. ידוע שהיבוסי היו מהנכדים של אבימלך. אבימלך ואברהם אבינו הרי עשו ביניהם ברית, אם תשקור לי ולניני ולנכדי. עשו ברית שאחרי, עד הדורות האלה שפירטו בברית, אף אחד לא ייגע ביבוסי. אחרי שעוברים הדורות האלה, אין שום בעיה, מותר כבר, מותר להרוג אותם. אבל היבוסים, הם לקחו שני פסלים, למדנו את זה כבר פעם, ושמו פסל אחד בצורת עיוור, פסל אחד בצורת פיסח, להראות ולומר, אף אחד לא ייגע בנו. למה הם שמו פסל בצורת עיוור ובצורת פיסח? לרמז לנו על יצחק ועל יעקב. יעקב הרי היה פיסח, כצולע על ירחו, ויצחק כתוב, קעו עיניו מראות, אז שמו פסל עיוור, פסל של פיסח, ואמרו, אף אחד לא ייגע בנו. בא דוד המלך, והוא רצה לכבוש. אומר דוד המלך, כל מכה יבוסי, כל מי שיצליח להכות את היבוסי וייכנס אצלהם ויוריד את העברים ויוריד את העיוור ואת הפיסח, זאת אומרת את הפסלים האלה, נו, מה יהיה לו? לא כתוב. רק כתוב, כל מכה יהיה לו איזה שכר, מה יהיה? אומר רש"י, ונקרא עוד פעם את המשפט האחרון ממש, כאן קיצר דבריו, ובדברי הימים פירש, בספר דברי הימים כתוב, יהיה לראש ולשר. זאת אומרת, רואים לפעמים שהתורה אומרת משהו, איזה עזרה, בצורה שלילית או בצורה חיובית, והסיומת לא כתוב מפורש, אותו דבר גם פה. לכן כל הורי קין, מה יהיה לו? לא מפורש. אנחנו צריכים להבין שיהיה לו עונש מסוים. ויעשה מה שם לקין אות, איזה אות הוא שם לו? אומר רש"י, חקס לו אות משמו במצחו. קדוש ברוך הוא לקח אחד מהאותיות של שם השם, וחקס לו במצחו, וזה יטיל אימה ופחד על כל האומות, על כל הבריות, על כל הבעלי חיים, ואף אחד לא ייגע בו. אומר רש"י בסוגריים, כתוב כאן, כל מוציא יהרגני, למה כוונתו הייתה? ברור, ממי הוא פחד? אומר רש"י, הבהמות והחיות, רק מהם הוא פחד. אבל בני אדם עדיין לא היו שאירה מהם. איזה בני אדם היו בעולם באותו הזדמנות? רק אבי ואמו. ומהם לא היה ירא שיהרגו. אלא אמר, עד עכשיו היה פחדתי על כל החיות, כמו שכתוב, מורה אחר וגומר. ועכשיו בשביל אבון זה, לא יראו ממני החיות. וירגוני. מיד וישם השם לקיינות, החזיר מוראו על הכל. זה כל הבעיה של היה מה יהיה עם בעלי חיים. פסוק ט"ז, ויצא קין מלפני אדוני, וישב בארץ נוד, קדמת עדן. מסביר רש"י, ויצא קין, יצא בהכנעה כגונב דעת העליונה. הוא כאילו יצא שהוא כאילו פוחד, ויצא קין מלפני השם. הכוונה היא כאילו הוא בורח מהקדוש ברוך הוא. בארץ נוד, בארץ שכל הגולים נדים שם. ארץ נוד זה ארץ כזו שראויה לנודדים להיות שם. קדמת עדן, איפה נמצא ארץ נוד? בצד המזרחי של גן עדן. למדנו כבר היום בתחילת השיעור שאחרי שאדם הראשון חטא, לאן הוא גירש אותו? קדמת עדן, מקדם לגן עדן. זה המקום שכל המגורשים הולכים לשם. אז אדם הראשון שהוא גורש הלך לשם, וקין שגורש גם הגיע לשם. שם גלה אביו כשגורש מגן עדן, שנאמר וישכן מקדם לגן עדן לשמור את שמירת דרך מבוא הגן, כמו שלמדנו בתחילת השיעור, שיש ללמוד שהיה אדם שם, ומצינו רוח מזרחית קולטת בכל מקום את הרוצחים. אנחנו מוצאים שהצד המזרחי זה המקום שהאנשים שצריכים לנדוד מגיעים לשם, שנאמר אז יבדיל משה וגומר מזרחה שמש. אז גם משה רבינו שהוא יבדיל את הערי מקלט, איפה הוא שם את זה? בצד המזרחי. דבר אחר, מה הכוונה בארץ נוד? פירוש נוסף, מה זה בארץ נוד? נוד זה מלשון מתנדנד, שכל מקום שהולך הייתה הארץ מזדעזע תחתיו, והבריות אומרים סורו מעליו, זהו שהרג את אחיו.
לא,
זה נקרא ארץ נוד. קודם כל אנחנו רואים שעוד מעט יוולדו בריות, אז הבריות האלה יש עוד שבע דורות שהוא חי בהם. אז בשבע הדורות האלה יש בריות שאומרים, ויכול גם להיות שהבריות בעלי חיים אומרים אחד לשני, תעזבו אותו, בכלל לא להיות ליד אחד כזה שהרג את אחיו. פסוק
מדוע השבעה?
פסוק י"ז, וידע קין את אשתו ותר ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. אומר רש"י, ויהי מי בנה עיר? ויהי קין בונה עיר, ויקרא שם העיר לזכר בנו חנוך. פסוק י"ח, פסוק האחרון לשיעור היומי, ויוולד לחנוך את עירד, ועירד ילד את מחויאל, ומחייאל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את למך. תייחס רש"י שכאן כתוב בשלושת הפעמים על ירד, על מחויאל ועל מתושאל, כתוב את הלשון ילד. אומר רש"י, וירד ילד. יש מקום שהוא אומר בזכר הוליד, ויש מקום שהוא אומר ילד. למה פעם כתוב הוליד ופעם ילד? אומר רש"י שהלידה משמשת שתי לשונות. לידת האישה נשתרה בלז, שזה הפירוש ללדת, כשמדבר על האישה זה לשון אחד, וזריעת תולדות האיש אין אין נדיריר בלז, זה שתי לשונות, שתי משמעויות. יש את הזריעה של תולדותיו של האיש, יש את הלידה של האישה. כשהוא אומר הוליד בלשון יפעיל, מדבר בלידת האישה. פלוני הוליד את אשתו בן או בת. אתה רוצה להגיד שהוא הוליד, פירושו שהאישה ילדה, הוא גרם לאשתו ללדת, אז כתוב את הלשון הוליד. כשהוא אומר ילד, מדבר בזריעת האיש, והוא בלעז עם נדריר. אז זה ההסבר למה פעם כתוב ילד ופעם כתוב הוליד. זה שתי לשונות נכונים, תלוי על איזה.